טוב. פרק עבר, מבחינה מסוימת, אנחנו מתחילים עכשיו בעקבות כל הפרקים. עד עכשיו דיברנו איך קרוב אלינו, אליך, הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו בשני המנגנונים. במנגנון הקרוב, מנגנון הבינוני וההתבוננות, ובמנגנון המאוד. בסדר? מנגנון הירושה. וביררנו את הקשרים ביניהם וכל מה ששייך לזה. כאן עובר התניא לאזהרות מרכזיות ולהצעות מרכזיות. בעצם עד כאן ביררנו שהדבר קרוב, הדבר אפשרי. ועכשיו מתחילים כלי העבודה. שני כלי העבודה הראשונים הם תמרורי אזהרה משני מושגים קשים. עצבות, מושג ראשון, עצבות. לנושא הזה יוקדשו שלושת פרקים הקרובים. וטמטום הלב. לנושא הזה יוקדשו שלושת הפרקים שאחר כך. העצבות היא מה שהאדם כאשר הוא נכנס אליו הוא מאבד את הכוח לפעול. אי אפשר לפעול במציאות של עצמו. פתיחת הפרק תהיה הניתוח של העניין. טמטום הלב הוא מה שאיתו האדם מאבד את היכולת להרגיש את מה שהוא פועל. טמטום הלב זה התאבדות. סגירה של ההרגשות. יש פעילות מסוימת, יש גם הבנה. אבל יש איזושהי הסגרות שאליה ניכנס אחר כך. אנחנו פותחים בסוגיה הראשונה. פתיחה פותחת בפתיחת יסוד לכל העניין. ברם, כגון דעת צריך לעודוי כלל גדול. בדבר כמו מה שעכשיו אנחנו מדברים עליו, צריך להודיע כלל גדול. צריך להודיע. להודיע, יש לזה שתי משמעויות בעברית. להודיע זה במובן המודרני של המילה, לתת הודעה כוללת לכולם. זאת הודעה כללית. להודיע שכל קובעך לא יבושו ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך. להודיע לכל העמים. אבל המילה להודיע יש לה משמעות נוספת בעברית, והיא בדיוק הפוכה. להעביר את ההודעה הזאת באופן של ידיעה, של והאדם ידע בצורה הכי פרטית.
לוודע.
לוודע, היום קוראים לזה, וזה להודיע. הרמב״ם למשל אומר שחוץ מהמצווה לספר ביציאת מצרים, כך הוא מתחיל בהלכות חמץ ומצה. מצוות עשה לספר ביציאת מצרים. מה המצווה לספר? מצווה לספר היא לספר את כל מה שהיה. ואז מגיעה ההלכה השנייה. המקור למצווה לספר הוא זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. ואז מגיעה המצווה השנייה. ומצווה להודיע לבנים. כבר אמרת. מה ההבדל בין לספר ללהודיע. שם הרמב"ם מפתיע. ומצווה להודיע לבנים שנאמר והגדת לבנך, לא זכור באופן כללי להזכיר בפה, אלא להודיע לבנים שנאמר והגדת לבנך ולפי דעתו של בן אביו מלמדו. אם היה חכם כך, אם היה טיפש כך, אם היה, ושם הוא מגיע לבנים. זאת אומרת, והגדת, שאנחנו תמיד קוראים לזה איך להמשיך את זה, גיד, נכון? איך להמשיך את זה לכל אחד ואחד, נמצא בתוך המצווה להודיע לבנים. אז להודיע זה שני דברים. זאת הודעה כוללת מאוד. סליחה?
לידע.
הרבה יותר מלידע. לא, 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 לידע זה עניין טכני לגמרי. זה להעביר אינפורמציה. לוודע. מנסה באתי לתת לזה מילה. אין לזה כל כך אין. להודיע זה לתת הודעה כוללת. An announcement, מה שנקרא. בסדר? להעביר איזושהי הודעה, אבל לוודא שכולם שמעו. הכרזה.
אינפורמציה.
אבל של הכרזה כללית. והדבר השני הוא לוודא שזה מתאים לכל אחד ואחד.
אז אולי זה מהמילה לדעת.
וזה מהמילה לדעת, שוב הנכון.
זה לדעת.
והאדם ידע.
במובן של החיבור.
כן, 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 כן. במובן של החיבור של והאדם ידע. בסדר? לא, לא ארחיב בזה. זה ממש מילה הראשונה. ברם כגון דעת צריך להודו אי כלל גדול. כי כמו שניצחון לנצח דבר גשמי, כגון שני אנשים המתאבקים זה עם זה להפיל זה את זה. הנה אם האחד הוא בעצלות וכבדות. שני אנשים מתאבקים, ראובן עם שמעון, שני אנשים מתאבקים. האחד הוא בעצלות וכבדות, ינוצח בקל ויפול. גם אם הוא גיבור יותר מחברו. כלומר, יש נתון מאוד חשוב של מה הנתונים האובייקטיביים. אתה מוכשר למלחמה, אתה מוכן, מה היתרון שלך. אבל אם אתה מגיע עם כל היתרונות בעולם, אבל אתה מגיע בעצלות וכבדות, הפחות חזק ינצח אותך. ככה ממש בניצחון היצר. הוא מזכיר לנו פה ידיעה באופן סמוי. ליצר הטוב יש כלי נשק שאין ליצר הרע. להבדיל, הוא מואשר, ימח שמם, הוא מואשר באורניום משלו. מה כלי הנשק שלו, אני מזכיר? א', מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך. זוכרים את העקרונות האלה? מעט מן האור דוחה, בכבוד, בכבוד, אמן. מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, פירושו, שמעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, לא צריך גם פעולה, זה דוחה בדרך ממילא. לא צריך ללכת עם האור. האור הוא ממילא דוחה הרבה מן החושך. בעת אמרנו שמעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, זוכרים? שזה לא נפח מול נפח, לא צריך קילו אור מול קילו חושך. מעבר לזה אמרנו, שיש מאבק בין השופטים, יצר הרע, יצר הטוב וכולי, והקדוש ברוך הוא, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא יכול להילחם. זאת אומרת שיש עזרה קבועה ליצר הטוב כדי לאזן בבחירה. אלה יתרונות של היצר הטוב. אבל עם כל יתרונותיו של היצר הטוב, ברם כגונדה צריך להודו אי כלל גדול, במלחמה כמו במלחמה. וכיוון שיש מלחמה, ונזכיר את העיקרון, והמלחמה היא במבנה של זה לעומת זה, אין אמצע. אם נפלת מסיטרה בקדושה, אתה נמצא באוטומטי בקליפה. צריך לדעת שבניצחון היצר, כמו באותו דבר, ככה ממש בניצחון היצר, אי אפשר לנצחו את היצר הרע בעצלות וכבדות. אם אני נתון במציאות של עצלות, אני לא יכול. הנמשכות מעצבות ואו. מעצבות וטמטום הלב כאבן. העצבות, כפי שאמרתי, היא ביטול היכולת, הצמצום, מיעוט, היכולת לפעול בכלל. העצבות, תזכרו, באה מיסוד, איזה מארבעה יסודות? האפר. כי אם, מתי אפשר לנצח את היצר הרע? בזריזות. זוכרים חמושים שדזכרנו? מזורזים? כי אם בזריזות. המשכת משמחה ופתיחת הלב וטהרתו מכל נדנוד דאגה ועצב בעולם. זריזות נמשכת משמחה בניגוד לעצבות, בסדר? ופתיחת הלב שייך גם לניגוד לעצבות וגם לניגוד לטמטום לב כאבן, וטהרתו מכל נדנוד דאגה ועצב בעולם. עכשיו הוא מתחיל. עד כאן הצהרת יסוד. כיוון שיש מאבק, ובמאבק יש שני צדדים, ולא שלושה, זה לעומת זה, יש במאבק מנצח ומנוצח. יש בטל לאינסוף, יש בולט בפני האינסוף, אין מתלבט. המתלבט הוא שלב ביניים בדרך להפסד. ולכן אני צריך במאבק להבין שאני במאבק. את זה הוא ברר לנו כבר בהתחלה, בפרקים הראשונים. ולאום מלאום יאמץ, עשיו ויעקב וכו'. במאבק הזה הוא דיבר איתנו כל הזמן על היתרונות של הצדדים ומי אנחנו, הוא זיהה לנו במפה מקודם. ועכשיו הוא בא ואומר לנו את היסוד הבא, עצבות היא כלי שאיתו מפסידים הגבוהים והגיבורים ביותר בעולם. הוא נכנס עכשיו למושג השמחה בכל פרק אפל, מספיק את כמה שנספיק היום, אבל זה יסודות של היסודות. הוא מתחיל את הדיון הזה כמו דרכו של התניה בשאלה על עצמו. אתה אומר ששמחה היא דבר כל כך בסיסי, אבל אתה לא אומר את זה עכשיו במובן הפוזיטיבי, אלא אתה אומר שכל עצבות היא שלילית. כך אתה אומר. זאת אומרת, אין מצב שעצבות יש בה נקודת חיוב. קושיה. ומה שכתוב, בכל עצב יהיה מותר. הפסוק הוא פסוק במשלי.
כוונה יתרון.
יתרון, כן. לא מותר במובן של היתר, אלא מותר במובן של יתרון. הפסוק הוא פסוק במשלי. כמו הפסוקים במשלי, הוא בנוי בתקבולת. החצי האחד הוא, בכל עצב יהיה מותר. החצי השני הוא, ודבר שפתיים אך למחסור. בכל עצב יהיה מותר, התקבולת בין הסיפה של הסיפה פה והסיפה של הרשע מובן, או יתרון או חיסרון. בכל עצב יהיה מותר, ודבר שפתיים אך למחסור. בסדר? לא מובן הפסוק. הוא לא מובן כל כך, כי אם עצב כאן זה עצבות, אז ברור שמדובר פה שלעצבות יש איזשהו יתרון. אנה לוקחת את זה כבר למקום פלאי פלאות, שאתה נהיה דרך בדרך הזאת עוד שנייה. אנה לוקחת את זה למקום מדהים. אנה אומרת, שימו לב לפסוק מדרק, לא כתוב בכל עצב מותר, ודבר שפתיים מחסור. אלא בכל עצב יהיה מותר, בלשון עתיד, ודבר שפתיים אך למחסור בלשון הווה. מעניין? נגיע לזה לאט לאט. רש"י אגב טוען כאן שבכל עצב יהיה מותר ודבר שפתיים אך למחסור. רש"י רואה את המילה עצב בפסוק לא במובן של עצבות. אני כאילו אומר במרכאות, רש"י בורח מהבעיה על ידי זה שהוא מבין את המילה עצב במובן של יגיעה. גם היום אנחנו משתמשים הרבה מאוד בביטוי לעצב, עיצוב. רש"י מבין את זה במובן של יגיעה, והוא לומד בכל עצב של כוח, והוא לומד בכל עצב יהיה מותר כמו יגיעה מלאכה. תורח ויגיעה. יש את זה לפעמים. יש במשלי למשל פסוק בפרק ה' שכתוב בו ועתה בנים שימעו לי וכו' וכו' וכו'. הרחק מעליה דרכך, מדובר על האישה הזרה, על האישה הזונה, תיזהר וכו' וכו' מההתמכרות הזאת. פן תיתן לאחרים הודיך, הכוח שלך ייגמר, לא יישאר לך כלום. פן יסבעו זרים כוחך, ועצבך בבית נוכרי. הכוח שלך ילך למקום אחר. לפי זה עצבך שם, קרוב מאוד למילה העצבית של המילים של היום, זה הכוחות שלך. השרירים, העצבים, הכוחות שלך. כל מה שאתה מעצב בעולם, כל מה שעשית. לפי זה בכל עצב יהיה מותר ודבר שפתיים אך למחסור, יכול להיות בכלל פירוש אחר לגמרי. התכלס, העשייה, זה מותר. זה יתרון. דיבורים, פטפוטים, זה כלום. ואז זה לא נכנס בכלל לנושא העצבות. בכל עצב יהיה מותר, כלומר תורח ויגיעה, זה שווה. סתם דיבורים, אך למחסור. בסדר? זה רש"י.
זה אלילים, קודם גם עצבים.
נכון, נכון. אנחנו ניכנס למילה עצבים בעקבות. אבל התניא מבין את המילה עצב במובן של עצבות, הוא בעצם מזמין לעצמו מוקש. הוא היה יכול להגיד עכשיו את מה שאמרתי מקודם, שהעצבות היא תמיד שלילית, ובאמת הפסוק הזה פירושו בכלל נושא אחר, תורח והגיע. אבל ראינו הרבה פעמים, התניא עולה פה על מוקש בהתנדבות, ואומר שהוא רוצה להבין עצב במובן של עצבות, ולדעתי במילון שלנו היום מתחדש עוד מושג. עוד מעט. מתחדש לנו עוד מושג במילון של התניא. אבל בינתיים ייכנס למושג הזה כאילו עצב פירושו עצבות. ואז נצטרך להבין מה זה דבר שפתיים אך למחסור, והיתרון של מה שאנה אמרה, שבכל עצב יהיה מותר שייך לעתיד, הולך להתברר עכשיו. ומה שכתוב בכל עצב יהיה מותר, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. פירוש שיהיה איזה יתרון ומעלה מזה. בסדר? הנה, אדרבה, מלשון זה יהיה, שומעת אנה, מלשון זה יהיה, משמע שהעצב מצד עצמו אין בו מעלה. עצב שווה עצבות. בסדר? הפוך, אני רוצה ללכת על זה. אבל אם כתוב בכל עצב יהיה מותר ודבר שפתיים אך למחסור, אז מה בא להגיד אך? דבר שפתיים יכול מיד לייצר מחסור. אבל בכל עצב, רק אם יביא העצב למה שיבוא בעתיד, יהיה מתוך העצב מותר. פירוש. רק שיגיע ויבוא ממנו איזה יתרון. בעין.
בעצב זה דיבנים.
כן, אבל לאט לאט, לאט לאט לאט. בעין. זה עמוק מאוד. זה גם הלידה הרוחנית, היצירה. בעין. שמהעצב מה יבוא? השמחה האמיתית בהשם אלוקיו. הבאה, זה יסוד הדין עכשיו. הפרק שפתח בזה שהעצבות כשיטה היא 100% שלילית ו-100% מעכב מספר אחד בעבודת השם. מעכב מספר אחד בעבודת השם. עבודת השם צריכה להיעשות מתוך שמחה, גם עבודת השם הקשה ביותר. אנחנו נדבר עוד 100. גם ברוך דיין האמת צריך לברך מתוך שמחה. הוא ידבר על הדברים האלה בעומקים רבים מאוד עוד מעט. העצבות היא לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין רעה, והיא המעכב הגדול הראשון בעבודת השם. אבל יש לה מעלה עצומה ברגע שהיא עצב אמיתי, והמבחן הוא המבחן הקרוב. והיא. השמחה האמיתית בהשם אלוקיו, הבאה אחר העצב האמיתי. עצבות שיש לה טעם אמיתי. אמיתי. לעתים מזומנים, זה המבחן הראשון. מי שולט במי? אתה בעצבות או העצבות בך? ואם זה לעתים מזומנים, אז אתה שולט בעצבות. לעתים מזומנים על עוונותיו לא עצבות מדאגה ממשהו אחר בעולם, אלא אני עצוב מאבונותיי, וגם בזה אני שולט. כלומר, אני לא נותן גם לעצבות מאבונותיי להפיל אותי. פרק שלם בהמשך הוא יעסוק בטעות הנוראית במחשבה שעצבות מאבונותיי יכולה לשלוט. לעתים מזומנים על אבונותיו,
לא
שכחים,
לא
שהוא קובע, שהוא קובע על אבונותיו, במר נפשו ולב נשבר. הוא מגיע לשברון לב מתוך מרירות נפש אמיתית. דבר קשה מאוד, מתוך מרירות נפש אמיתית. הוא לא מסתפק, דיברנו כל הזמן, אתם זוכרים, על אהבה ויראה שבמוח. אתם יודעים מה זה עצבות אמיתית? שהוא מצליח את האהבה והיראה שבמוח, שמזעזעים אותו בנפילות שלו, להעביר ללב נשבר ומרירות נפש. אבל בלב הנשבר הזה, הוא שולט. הוא קובע לו את הדרך, הוא קובע לו את הזמנים, והעצב האמיתי, כלומר זה העצב שבא על אבונותיי, על חטאיי, כשהוא מגיע בצורה הזאת, הוא מייצר שמחה אמיתית שלא יכולה הייתה להגיע אחרת.
אין האור מתגלה אלא
מתוך החושך, והמושג אין האור מתגלה אלא מתוך החושך גם הוא יתברר עוד רגע ברמה יותר גבוהה. המושג הזה עצמו, וראיתי את יתרון האור מן החושך. מי? הוא מסביר את זה עוד. שעל ידי זה, על ידי זה הכוונה היא, תראה לראות את המילים עצמם, על ידי זה הכוונה היא על ידי שבירת הלב. במר נפשו ולב נשבר. שעל ידי זה, על ידי הלב הנשבר, לב נשבר, נשברה רוח הטומאה וסיטרה אחרה. ומחיצה של ברזל, המפסקת בינו לאביו שבשמיים. כמו שכתוב בזוהר על פסוק רוח נשברה, לב נשבר וגומר. זה פרק נון א' בתהילים שאנחנו עוסקים בו הרבה פעמים. והוא הולך להתמודד איתו עכשיו, ואני ברשותכם קורא רגע כמה שורות ואז נסתכל על זה ביחד. כמו שכתוב בזוהר על פסוק רוח נשברה, הפסוק הוא לא הוא זבחי אלוהים רוח נשברה, לב נשבר ונדקה אלוהים לא תבזה. למדנו את הפסוק הזה ואגבו קצת בלימוד תהילים, בשיעור היומי של תהילים, עסקנו בפרק הזה לא מזמן, אגב פרק י"ז בתניא. אני אחזור על זה עוד שנייה. ואזי יקוים בו רישי דקרא, כשהוא בא מעצב אמיתי, שנקרא רוח נשברה, לב נשבר ונדקה, ואזי יקוים בו רישי דקרא, תשמיעני ששון ושמחה. זה הכל פרק נ"א. תשמיעני, רישי דקרא הכוונה היא לא תחילת הפסוק, אלא תחילת העניין. תשמיעני ששון ושמחה. זוכרים את המשך הפסוק? תגלנה עצמות דיקיתה. זה הפרק המדהים בעולם שעוסק בשבירה עד התרסקות. ובשמחה הבאה בתור שמחה אמיתית מעצב אמיתי עד הסוף. נון א', בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבה. מיד נדבר על הפרק, נחזור אליו עוד שנייה אחת. הרב כבסייני מאבוני, האדם נכנס שם למכונת כביסה. הוא עובר שם את כל התהליכים הקשים ביותר של הרתחה. חטאתי נגדי תמיד, הוא עובר שם את הכל. פרק נון א', אגב, לעניות דעתי הוא היסוד גם של עצבות וגם של טמטום הלב כאבן בהמשך. נדבר על שניהם. ואזי יקוים בו רישי דקרא תשמיעני ששון ושמחה, ובהמשך, השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תשמחני, עד אקטיביות, על המדע פושעים דרכיך וחטאים אליך ישובו וכולי. השמחה הזו שיש בה מעלות שאין בשום שמחה אחרת יכולה להגיע אך ורק מעצב אמיתי. ואז פירוש הפסוק הוא, בכל עצב יהיה מותר השמחה על כל שמחה אחרת. המותר הולך על השמחה. בכל עצב יהיה מותר. ולעניות דעתי המשך הפסוק הוא כך, הוא דבר שפתיים אך למחסור, לא הבנו מה הקשר. עד שרש"י כבר אמר לנו שעצב אולי הכוונה היא יגיעה, מלשון לעשות עצביך, ודבר שפתיים זה פיפות. אבל אם אנחנו הולכים בעצב במובן הפשוט של עצבות, מגיעים פה למשהו לא יאמן. הנושא של הפסוק הוא שמחה. הדבר המרכזי הוא להגיע לשמחה, דבר שמסתדר שם עוד בפרק, לא ניכנס. והפסוק בא ואומר כך, יתרון השמחה, יתרון במקרא, אצל שלמה בקהלת זה הרבה פעמים, מעשי. ויתרון האור, מעשי, זה לא רק יתרון יחסי. יתרון השמחה הוא כאשר היא באה מעצב אמיתי. ואני יודעתי אגב, עצב שבא מהכל, לא מהרוב. בכל עצב יהיה מותר. כאשר אין לי את ההישברות הזאת, את ההתרסקות הזאת. אתם יודעים מה גורם את ההתרסקות הזאת? אני לא יכול להוציא מילה, אני בוכה. כשאדם בוכה הוא לא יכול לדבר. עכשיו נגיד את זה הפוך. אם אדם עדיין מדבר, סימן שהוא עוד לא בוכה. ודבר שפתיים, אך למחסור, לא במובן של הפיפות, לגבי נושא השמחה. אם אתה עדיין מדבר על חטאיך, סימן שעוד לא נשברת. בדיוק. הדיבור של השפתיים על הבעיות שלך, עדיין מגלה שאתה עוד לא התרסקת. ההתרסקות, העצמות המדוקאות, תגלנה עצמות דיקיתה, הרב כבסני מאבוני. ההתרסקות, היא תייצר את היתרון שמחה. וזהו טעם הפשוט, הוא מסיים את הפסקה הזאת, ומיד נחזור לשם, להתחלה. לתיקון האריזל, לומר מזמור זה, פרק נון א' שבתהילים, הארי מתקן את המזמור הזה, אחר תיקון חצות, יש לנו את תיקון רחל ואת תיקון לאה, בתיקון חצות, וכשמסיימים את התיקונים, הפרק האחרון, הוא פרק נון א' בתהילים, ובמקור מופיע שקמים אותם יהודים גדולים לתיקון חצות, ואחרי תיקון חצות ממשיכים בלימוד, הלימוד של אחר חצות. זאת אומרת, כשהארי תיקן את פרק נון א' בסוף תיקון חצות, הוא תיקן אותו אחר התיקון, וקודם הלימוד. למה? וזהו טעם הפשוט לתיקון האריזה לומר מזמור זה אחר תיקון חצות, קודם הלימוד שלומדים אחרי תיקון חצות. כדי ללמוד בשמחה אמיתית בהשם, הבא אחר העצב. כי כל עניין תיקון חצות הוא העצב לעתים מזומנים של השליטה. שיש לשמחה זו, שבא אחרי הבכל עצב, יתרון שאין בכלל אחר לו, כיתרון האור הבא מן החושך. דווקא, כיתרון האור הבא מן החושך דווקא, כמו שכתוב בזוהר על פסוק וראיתי שיש יתרון לחוכמה מן הסכלות, כיתרון האור מן החושך. עיין שם ודי למבין. המושג של כיתרון האור מן החושך עובר כמה שלבים. שלב אחד, דיברנו עליו היום כבר, הוא שלאור יש יתרון כי הוא בא בדרך ממילא. נכון? מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. א', האור בא בדרך ממילא. לא צריך לעבור ולהסתובב. האור נכנס וממילא הולך החושך. בית מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך. כך יתרון החוכמה מן השכלות. החוכמה, כלומר, יש בעיה שאתה לא יודע להתמודד איתה. יש קושי, תאווה, יצר, שיגעון, לא יודע מה, רוח שטות. יש דרך אחת לקחת איזה מקלע 0-3 וכל הזמן להתקיף את הגבעה. אבל הדרך החכמה יותר היא פשוט לעסוק בחיוב. והאור ידחה את החושך. ודאי שצריך לפעמים גם לתקוף את הגבעה. אבל האור ידחה את החושך. בדרך ממילא. ומעט מן האור ידחה את החושך. כך יתרון החוכמה מן השכלות. אבל בזוהר הקדוש מופיע עוד שלב. אתם יודעים מה זה יתרון האור הבא מן החושך? הצבי יהודה זכר צדיק לברכה חזר הרבה על הזוהר. לא יתרון האור מהחושך. במובן של מם היחס. אלא כי יתרון האור הבא כאשר הוא בא מתוך חושך. מם של מתוך. כשאור בא מתוך חושך, זה אור אחר לגמרי. זה הבירורים. זה עבודת הבירורים, זה נתעבה הקדוש ברוך הוא, להיות לו דירה בתחתונים. אם הוא רצה שתהיה לו דירה בתחתונים, מה זה משנה לו אם זה יהיה במלאכים או פה, הכל תחתונים לגביו, באותו דבר, אין סוף ברוך הוא. וממנה. אלא יתרון האור הבא מתוך החושך, אור שמאיר אחרי החושך, אור שבא עד למטה, 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 אנחנו קוראים לזה אור חוזר. איך אנחנו אומרים תמיד? באדמה למטה, ביום קר, כדאי לזכור את זה, פעם לפעמים חם, באדמה למטה, 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 ככל שחם יותר, אז האדמה, באזור של האדמה למטה יותר חם, מאשר למעלה, תעלה עכשיו 20 מטר גובה, יהיה לך יותר נעים. נכון? אם הייתי יכול ביום נורא חם ככה לעוף איזה 20 מטר גובה, היה לי יותר נעים, למרות שאני יותר קרוב לשמש, זה לא הגיוני. החום בא מהשמש, עכשיו התקרבתי לשמש, היה צריך להיות יותר חם. כמה שאני יותר קרוב לשמש, יותר חם. למה יותר חם למטה באדמה? כי יש אור חוזר. כי הקרן מגיעה לאדמה, ועכשיו היא עושה חזרה, ועכשיו יש פה כפול. כי אין עליה להמשיך. היא נתקעה. אז החום הוא כפליים. בסדר? כשהאור בא מתוך החושך, כשהוא בא מתוך החיכוך עם החושך, זה אור אחר לגמרי. זה כוחה של מצווה גשמית יותר מרוחנית. זה הכוח של הגליה של התורה יותר מהסיטרה. זה הכוח של הגילוי שבא דווקא מהחושך. בכל עצב יהיה מותר, שוב, נושא הפסוק הוא השמחה. שמחה שבאה מכל עצב, כלומר שמחה שבאה מזה שהשבירה היא שבירה אמיתית. איך אני בוחן שבירה אמיתית? היא שבירה שבאה על האבונות. והמשך מיד יתברר. אם היא באה על כל כאב אחר, היא כבר לא אמיתית. על כל כאב אחר הכוונה, על כל כאב אחר. על כאב, על צרה, על כל מה שאנחנו עוברים לו עליהם. בני חיי ומזון מי על הכל. היא כבר לא אמיתית. היא שקרית. שקרית 100%, לא אולי. הוא ידבר על זה עוד מעט. זה מהפכה מה שהולך להיות. אבל בכל עצב יהיה מותר פירושו עצב, שבירה, הבא על האבונות. והמבחן הוא שהיא באה לעתים שאני קובע אותם. אני שולט בהם. וכאילו כשהעצב מגיע אליי אני אומר לו יקרי. אנחנו קבענו הלילה ב-12. אתה תפריע לי עכשיו, אני לא אדבר איתך אף פעם. יש זמנים. ואני מבקש עכשיו להמתין בחדר המתנה. אני עכשיו רוקד. ואז מגיע אליי העצב הזה בבלוף שלו, ואומר, מה רוקד? חוטא כמוך. תקריא לתת לו עכשיו פליק כזה שהוא לא יודע איך קוראים לו. אבל לוודא שזה לא עשה הריגה, כי הוא צריך לחזור אליי ב-12 כשכוון. ב-12 נדבר. ואז מכונת תפיסה. התרסקות עד שאני לא יכול לדבר בכלל. לכן בתיקון חצות יושב וישים אפר על ראשו, הוא לא יכול לדבר, הוא רק בוכה. מה אתה בוכה? אני בוכה על זה שאני גורם לחורבן הזה. עליי, על אבונותיי. הרב כבסייני מאבוני. השיבה לי ססון אישך, תגל מעצמו דיקיטה, ואז הוא חוזר לפסוק שהוא פתח. הוא דיבר על רוח נשברה ולב נשבר ונדקה. הוא אמר שהרוח נשברה זה הסיטרה אחרה ומחיצה של ברזל. הפסוק הוא כזה שם. זבחי אלוהים רוח נשברה. אומר הזוהר הקדוש, לא ראינו אף פעם, דיברנו על זה לא מזמן, בפרק י' ז' אני דעתי, לא ראינו אף פעם בקורבנות, בכל ספר הקורבנות, בויקרא, בכל הקורבנות, לא ראינו אף פעם קורבן לאלוקים. ראינו קורבנות להשם. עולה להשם, חטאת להשם, שלמים. לא ראינו קורבן לאלוקים. אז איזה קורבן מקריבים לשם אלוקים? שאלה חשובה מאוד של הזוהר. תשובת הזוהר. זבחי אלוקים, רוח נשבר. מגיבלת. אתה יודע מהו הקורבן לאלוהים? תקריב הסיטרה אחר שלך. תעלה על המזבח את הרוח טומאה וסיטרה אחר. זה דבר לא יאמין. כי הרי אלוקים זה ההצטמצמות. אז מהו הקורבן לאלוקים? להגיד יישר כוח על הצמצומים. אבל להפוך את הצמצומים למשהו שממנו אני עולה למעלה. בדיוק. בדיוק. כלומר, לקחת את ההצטמצמות, העולם הזה הוא וילון. העולם הזה הוא עולם. העולם הזה הוא היעלמות של האור האינסופי כל הזמן. אנחנו בשלב הראשון מאוד 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 של הנושא. נגיע אליו עוד מעט ברמות, בנקודות אחרות לגמרי. אבל זבחי אלוהים, הזבח היחיד שאיתו אתה יכול להעלות לשם אלוקים, הוא רוח נשברה. איך אפשר לשבור את הרוח של הסיטרא אחרא? הרי אני חי בתוך עולם שהכל לא נראה. לב נשבר. לא דיבורים. דבר שפתיים אחרי מחסור. לב נשבר ונדקה. מי שעובר על פרק נ"א עובר מקומות שאי אפשר לתאר בכלל. הדרך להגיע לשמחה הופכת פה לדיכאון. מה צריך להיות נדקה? הלב. כשאתה שולט על מנגנון העצב האמיתי. אגב, בעברית נחזור עכשיו למילה עצב. עכשיו נחזור למילה עצב של המילון שלנו. עצב זה באמת בנייה. עצב זה יגיעה. בעצב תדיבני. בעיצבון תוכלנה. כן. והעצבות היא בעצם, מה זה כשאני מעצב משהו? כשאני מעצב איזה דבר פיזית. אז יש פה טרחה, יש פה יגיעה. ומה יש פה בעצם? יש פה את ה... להביא את כל האור מתוך מציאות שהיא נראית לגמרי לגמרי הפוכה. הכי הפוכה שיכול להיות. אז בכל עצב יהיה מותר, ודבר שפתיים אך למחסור. זה פילי פלאות. אתם זוכרים מה הוא אומר דוד המלך בפרק נ"א? לך, נו, איך הפסוק? דיברנו עליו. לך, לבדך חטאתי, והרע בעיניך עשיתי. שאלנו את עצמנו, לך לבדך חטאתי, והרע בעיניך עשיתי בפרק נ"א? מה עם אוריה? הרי הסיפור שם זה בת שבע. מה עם בת שבע? מה איתנו עם ישראל? אתם יודעים מה? עומק עליך לבדך חטאתי. החטא שלי, עצם החטא, זה בפרקים הקודמים בתניה. עצם החטא, מה זו עבירה? חטא זו פגיעה באין עוד מלבדו. זה עומק הכרת החטא. אתה יודע מה עשיתי בחטא? פגעתי חס וחלילה בהיותך לבדך. גם האגו שלי פה. עבודה זרה. כל הפרקים הקודמים של עבודה זרה. לך לבדך חטאתי. פגמתי באין עוד מלבדו של העולם. זה מה שאומר יוסף הצדיק. וחטאתי לאלוהים. והרע בעיניך עשיתי. יכול להיות שלי יש הסברים מדהימים אמיתיים. עד כדי כל האומר דוד חטא אינו אלא... הכל יכול להיות נכון, אמת. אבל לך לבדך חטאתי. פגמתי בעצם העבירה, בעירו עבירה. בעבירה אני פוגם באין עוד מלבדו. למען תצדק בדובריך, תזכה בשופטיך. ואז הוא חוזר אל עצמו, הן בעוון חוללתי ובחטי חמת מאימי. כן, ומי אני? מה אני בכלל? הן בעוון חוללתי. כל המציאות שלנו היא כזאת שאנחנו מוסתרים. ולכן, זה לא מקל בבקשת העונש. בבקשת העונש, מה אני מבקש? כביסה. מה אני מבקש? תשים אותי במכונה ותשים על תוכנית הרתחה הכי חזקה שיש. הרב כבסייני מעבוני ומחטאתי תאריני. כפשעי אני ידע. וחטאתי נגדי תמיד. ואז מכל זה השיבה לי ססון אישך. על ידי עצב אמיתי שמביא למותר. מתוך הבנת החטא, מתוך שבירת הלב.
אתה צריך את הכוח שיניע אותך להבין את זה, לעשות את זה. אם אתה נמצא שם,
כי קרוב אליך הדבר מאוד, זה כל הכוח. זה כל הכוח, הוא מדבר על זה עכשיו. ואז, בסוף של הפרק, אז יעלו על מזבחך פרים. אז אפשר יהיה להגיע לגאולה ולישועה ואז הקורבנות להשם תהיה משמעות, כי אני עכשיו זובח לאלוקים. זבחי אלוהים רוח נשבר. את הרוח סיטרה אחרה, את הרוח טומאה. את המחיצת ברזל המפסקת. היא באה מעצב אמיתי שכל יתרונו הוא השמחה האמיתית. ואז אומר התניה, זה פילי פלאות, הוא התחיל מהפסוק פה, ואז הוא אומר על מה אנחנו מדברים בכלל. הוא מקרא מלא דיבר הכתוב. זה פסוק מפורש. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. הפסוק אומר, וויקרא, מכירים את הפסוק, פסוק ידוע, ואני רק אגמור את המשפט שלו, ומקרא מלא דיבר הכתוב תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, ונודע לכל פירוש הארי ז"ל על פסוק זה. לא לכל, אז אם מישהו שכח, אנחנו נזכיר את זה מיד עוד שנייה אחת. אבל לפני כן, הפסוק הוא הפסוק הבא. בספר דברים, אני ויקרא בטעות, נחילה, זה בפרשת התוכחה. החלפתי עם מחוקותיי, בכיתבו. בספר דברים כתוב כך, בפרשת התוכחה, מתוארים התוכחות, הכללות, יקרה זה ויקרה זה ויקרה זה אם וכו' 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 וכו'. ואז בא הפסוק הבא. בא הפסוק ואומר כך. כל זה... ובאו עליך כל הכללות האלה, הורדפוך ויסיגוך עד ישמדך, כי לא שמעת בכל השם אלוהיך לשמור מצוותיו וחוקותיו אשר ציווך. והיו בך לאות ולמופת וזרעך עד עולם. עכשיו מגיע פסוק, ואני בכוונה קורא אותו בהתחלה, לא כמו שאתה מבין. בסדר? אנחנו עושים עבודה קשה כל הזמן. לא כמו שאתה מבין. תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אני קורא את זה במוזיקה כאילו זה מתחיל נושא חדש. תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, ועבדת את אויביך אשר ישלחנו השם בך ברעב ובצמא ובערום ובחוסר כל, ונתן עול ברזל על צוואריך עד ישמידו אותך. קריאת הפסוק הזה מוציאה את הפסוק הזה בכלל מההקשר שלה. ואז פירושה כך. חוץ מכל הכללות, עכשיו עוד אחת. שמע טוב, תחזיק. הרי כשהיית בארץ והיית בבית והיה לך כל טוב, רוב כל, מה עשית? לא עבדת את השם אלוהיך. בשמחה ובטוב לבב. למרות שהיה לך, לא היה חסר לך כלום. תחת זה, תחת זה במקום. כמו בפרשה שלנו, עין תחתן. במקום זה, אתה תגלה את עבודת השם שלך בעירום ובחוסר כל. שם. זו קריאה אחת. אבל איך אנחנו אומרים? לפעמים הרמב״ם הוא זה שלימד אותנו, עולים על מוקש בכוונה. כדי להבין את זה. הרמב״ם, הוא הראשון שמלמד אותנו לקרוא את הפסוק הזה הפוך. הרמב״ם בסוף הלכות סוכה ולולב, מדבר על שמחת בית השואבה. ואגב דיבורו על שמחת, אנחנו ערב ראש חודש אדר. ואגב דיבורו על שמחת בית השואבה, הוא אומר כמה הייתה גדולה השמחה שם. איך רקדו שם בשמחת בית השואבה, ומי היו עושים את שמחת בית השואבה וכו'. אחרי שהוא אומר לתאר את שמחת בית השואבה, הוא אומר, אתם חושבים שזה אירוע חד פעמי? איבנט. בלבלתם. שמחת בית השואבה באה כדי ללמד מה צריכה להיות השמחה תמיד בתורה ובמצוות. ואז הוא מסיים את הלכות סוכה ולולב בהלכה הבאה. השמחה שישמח האדם, אני מצטט שם את הדברים בערך, אני חושב שזה מילה במילה שם. השמחה שישמח האדם בעשיית המצווה, או בעשיית המצוות, יש גרסה. השמחה שישמח האדם בעשיית המצוות, ובאהבת האל שציווה בהם, גם אם הגרסה היא המצווה, אז הכוונה היא בעצם המצווה, ובאהבת האל שציווה בהם בכל פרטי המצווה. השמחה שישמח האדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהם, שמים לב לאהבה, האהבה שאני מצווה. עבודה גדולה היא. זו לשון הרמב"ם. עבודה גדולה היא. אתה חושב ששמחה זה דבר קל? תדע לך, זו עבודה גדולה גדולה. איך ציטטנו לא מזמן, ממש בימים האחרונים את הרמב"ם לגבי מצווה קלה ומצווה חמורה. שמצווה קלה זה למידת לשון הקודש ושמחת הרגל. נדמה לך שהגעת לשם, השמחה שישמח האדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה, כלומר לשמוח באהבת השם ובזה שאני מצווה, זה הקרוב אליך מאוד, להבין מי אני. עבודה גדולה היא. וכל המונע עצמו משמחה זו, כך אומר הרמב״ם, בכל המונע עצמו משמחה זו, עכשיו תשימו לב, זה משפט מאוד חשוב, זו עבודה גדולה, אז אני לא יכול להגיד לך, אם לא הצלחת בעבודה, תחטוף מכות. אבל יכול להיות מישהו שמונע עצמו בכלל מהניסיון. כלומר, הוא מקיים מצוות או לא מקיים מצוות? מקיים. הוא מקיים הכל. אבל הוא לא מבין למה צריך לקפוץ שעושים את זה. בסדר, מקיים, מקיים, למה לרקוד? מה אני... אלה מהטנדר קופץ, מה אני שולא צריך? לא צריך לקפוץ. קיים, שפוי. וכל המונע עצמו משמחה זו, זה מופיע אחרי, אחרי הפסקאות שדיברו, אחרי ההלכות שדיברו על הריקודים בשמחת בית השואבה, איך היו גדולי ישראל קופצים עם אש ואבוקות ועושים עם הרגליים והידיים והכל. וכל המונע עצמו משמחה זו, ביטוי חריף מאוד, ראוי להיפרע ממנו. אחד הביטויים החריפים ביותר שיש ברמב״ם. עכשיו הוא קורא לזה שמונע עצמו משמחה זו כך, וכל המונע עצמו משמחה זו, הוא מגיס דעתו. גאווה. וחולק כבוד לעצמו. הוא אומר, לא מעין. מה, אני שוגע? אבל בעצם זו גאווה. וחולק כבוד לעצמו. הוא מתכבד בעיני עצמו במקומות אלו, חוטא ושוטה. רמב"ם מאוד קשה. חוטא, במה? באין עוד מלבדו. וזהו חוטא. ולמה אתה אומר שוטה? אם הרמב"ם ידע מה זה חכם, הוא גם ידע מה זה שוטה כנראה. כי אין שטות יותר גדולה בעולם מלהתכבד בעצמך במקום שאין עוד מלבדו יותר מכך. אתה משוגע? מה אתה עושה עכשיו? את העוצמה שלך אתה תקבל מהביטול שלך פה עכשיו. חוטא ושוטא זה בולט. חוטא ושוטא. ומאיפה הוא יודע שעבודה גדולה היא וכל המונע עצמו ראוי להיפרע? הרמב״ם, שנאמר. שומעים? תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. כלומר, איך הרמב״ם מבין את הפסוק? לא כמו עונש חדש על דבר חדש, אלא כל הכללות שדיברנו עליהם עד כאן, שאמרנו בפסוק שלפני כן שממה הם באו, מפני שלא שמעת בכל השם אלוהיך לשמור מצוותיו וחוקותיו אשר ציווך. אל תבין לא נכון. אין הכוונה לא שמעת בכל השם אלוהיך לשמור מצוותיו וחוקותיו אשר ציווך, במובן שלא שמעת את המצוות ולא עשית, אלא לא שמעת לעשות אותם כאשר ציווך. ואיך ציווך? לעשות אותם בשמחה. זה גבל, זה גבל. ועל מה דיברנו? סיפר לי הרב גרוסמן, שליטה, ממגדל העמק, זה סיפור לא יאמן, אני חוזר לפסוק הזה. אבל אחרי שנגיד את מה שהארי אמר על זה, זה בכלל. סיפר לי על יהודי שהוא פגש. לא, זה פגוף שני, מישהו שראה יהודי. יהודי הזה היה, זה סיפור מדהים, יהודי שהיה רחוק לחלוטין, 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 לא ידע צורת פסוק. לא ידע צורת אות, הוא לא ידע שמה ישראל. גדל במקום שגדל. היה לו משפט אחד שהוא ידע. והוא אמר אותו באווירה, בסגנון, בביטוי חסידי, כמו חוסית של פעם. הוא תמיד היה אומר, בהתנהגות הכללית מוחלט, לא יודע כלום, לא יודע אם שבת זה פעם בשנה או פעם בשלישי, הוא לא יודע כלום. אבל היה לו פסוק אחד שידע. תחס אשר לא עובדת אשר אם נקרא בשמחו ותבו לבא מרב קהיל. זה ידע. הוא אמר את זה. הוא חשב זה קוד. הוא גם ידע שזה פסוק טוב כשקשה. זה ידע. ולא יודעים מאיפה. יום אחד הוא סיפר. זה דבר נורא. קיים את הסיפור הזה. זה סיפור מחריד. פעם אותו לא מזמן. יום אחד הוא סיפר שבמחנות כפייה הוא היה ליד האדמור מקלויזנבורג, הרבי מצאנס. שניהם עבדו ביחד. והם עבדו בחציבת אבנים. מצאנס הרבי, כל פעם כשהיה מרים את הגרזן, הוא היה אומר, פחס אשר לא יעבד את השבים הכרב שמרות הוא לא היה מרוב כהיל. ונותן מכה. והיה לו כוח אינסופי עם זה. וזה שהיה לידו, זה הדבר היחיד שהוא ידע. והוא ראה שזה עובד. אז הוא זכר את זה כל החיים שלו. וזה מה שהוא יודע. תחסו לא אמרתי שם לפי יום שמות אמרו לנו עוב כהן. זה הבנה אדירה. אז הרמב״ם זה פילי פלאות. אבל נתניה לא מצטט את הרמב״ם. נתניה מצטט, ידוע לכל, אתם רואים מה הוא אומר? פירוש הארי. הארי מוסיף על הדברים של הרמב״ם רק דבר אחד בעצם. שצריך להבין את הפוך. זאת אומרת, אם אני אומר שהפוענות מגיעה כי לא עבדת בשמחה, אז איך הבנתי עד היום? עד השנייה. שאם אתה לא עובד בשמחה, אז מגיע העונש. אומר הארי, משמע מפה, שאם אני עובד בעצבות, לא שאני לא מקבל שכר, אלא שאני מפריע לעבודת השם. מבין מה אני אומר פה? העבודת בעצבות היא הפרעה לעבודת השם. כי נחזור רגע לפתיחה של הפרק. עומדים פה עכשיו שני מתאבקים. עכשיו, אני בא למאבק, ואני בא אליו בעצבות. אז לא רק שלא ניצחתי, אלא נתתי לו כוחות. כי הוא מסמן לעצמו כזה וי. זה דבר מדהים. זה שלא ניצחתי, זה שאני חוטף ומגיעה פורענות, זה החידוש האדיר של הרמב״ם בהבנת הפסוק. עכשיו בא הארי ז"ל, ואומר, ומה התוצאה הבאה אם אני מבין את הזה לעומת זה, כי יש פה שני מתאבקים? הוא יצא מפה, ומה רשום עכשיו? שלא סופרים אותי לך. שאין לי כוח. הוא חוזר עכשיו לחמל שלו, מלא כוחות. כלומר, אם לא היו נפגשים, הוא היה אומר, לא ראיתי אותו. אבל כשנפגשנו ובאתי בעבודת השם בעצבות, אז נתתי כוח לסטרה. דבר, זה לא יאמין. ומקרא מלא דיבר הכתוב. זה משהו לא יאמין. זה צריך לתפוס את זה. עכשיו, זה כל כך טוטלי, שאם כך, אנחנו בזה נעמוד. אבל אם כך, עובר התניה, אז איך עושים את זה? הבנתי. שאלתי את זה מקודם. נכון? אז איך מגיעים לזה? אז רק אקרא את השורות, עוד לא ניכנס, ופה ניכנס בעזרת השם אחר. והנה, עיצה הייעוצה. שני הפרקים וחצי הקרובים, הוא הולך להציע עצות. זה פרקי עצות מופלאים. ניכנס אליהם בעזרת השם לאט לאט. אבל הוא פותח את הכל במילה עיצה ייעוצה. עיצה ייעוצה, לעניות דעתי, הכוונה היא העיצה. הבסיס של כל העיצות. ההתחלה של הכל. זה לא קל בכלל. רק נקרא את ההתחלה, ואחרי זה ניכנס לזה. והנה עיצה הייעוצה לטהר ליבו. אתם יכולים איך הוא פתח את הכל? שבשביל זריזות צריך שזה יבוא ממה? משמחה, פתיחת הלב וטהרתו. מכל נדנוד דאגה ועצב בעולם. איך אפשר? והנה עיצה ייעוצה לטהר ליבו מכל עצב ונדנוד דאגה. הוא חוזר על המשפט הזה. ממילי דאלמה? ממילי דאלמה הכוונה היא ממה? מעניינים גשמיים. אפילו מהרמה של מזכורת. אבל עכשיו ברמות יותר גבוהות. מהקשיים. מהבום שחטפתי. מהמצב שאני לא מצליח לצאת ממנו. ואפילו בני חיי ומזוני. מודעת זאת לכל. אגב, כל פעם שהוא אומר לכל, הוא לא מתכוון everybody. כי כשהוא אמר ידוע לכל, פירוש האריזה, הוא לא אמר ידוע לכל. ידוע לכל, אז מה אתה כותב? ומודעת זאת לכל, אין הכוונה היא כולם. שתעמיק, כל אחד יודע את זה בתוך תוכו. לא רק אתה יכול להבין. אחרי שתבין, תגיד רגע, הרי זה ברור. כמה שזה נראה לך הכי רחוק בעולם. מודעת זאת לכל מאמר רבותינו ז"ל, וברשותכם את זה אני לא אסביר, רק בשביל להרגיש את האותיות הקדושות נקרא, נעמוד בזה, ונמשיך בזה מחר בעזרת השם. העיצה, ואני פשוט צריך לקרוא את זה בה. והנה העיצה הייעוצה לטהר ליבו, מודעת זאת לכל. לטהר ליבו ממה? מכל שמץ נדנודו דאגה בעולם, ממילי דאלמה. מאמר רבותינו ז"ל, כשם שמברך על הטובה, כך מברך על הרע. ופרשו בגמרא, אני לא מדבר על זה עכשיו מילה, לקיבולי בשמחה. מה אומרת? מה זה כשם? זה לא אותה ברכה. פה אומרים דיין האמת, פה אומרים הטוב האמיתי, פה אומרים שחיינו, פה אומרים מה? לקיבולי בשמחה, כלומר לקבל את הרעה באותה מידה של שמחה. כמו שמחת הטובה הנגלית ונראית. וכאן נקודה מאוד קשה, פתיחה, מחר אני אכנס אליה. כי גם זו לטובה. המושג של נחו משגם זו וגם זו לטובה, צריך להבין אותו. רק שאינה נגלית ונראית לעיני בשר. כי היא, כלומר הטוב שגלום במה שאנחנו קוראים רע, מאלמה דאיתקסיה. שלמעלה מאלמה דאיתגליה. שהוא, אלמה דאיתגליה, ובהי. משם הוויה ברוך הוא, ואלמה דאיתקסיה, הוא יוד, כן. וזה שכתוב, אשרי הגבר אשר תייסרנו, יוד, כן. כלומר, אם אתה תקלוט שהאיסורים הם מהיוד, כן, אשרי. ואתה תצעק אשרי. ולכן אמרו רבותינו ז"ל, כי הסמיכים בייסורים, עליהם הכתוב אומר, הסמיכים לא המקבלים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. זה נראה כתבי חידה עכשיו. אנחנו ניכנס לזה לאט לאט. ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. חז"ל אומרים, השומעים חרפתם ואינם משיבים. והשמחים בייסורים. עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. כן יאבדו כל אויביך השם. ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. כך מסיימת דבורה את שירתה. וניצחון על סיסרא. ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, ותשקוט הארץ 40 שנה. כי השמחה היא מאהבתו קרבת השם. ומה היה השמחה בייסורים? הוא שמח בזה שהוא הגיע לדבר הבא. מאהבתו קרבת השם יותר מכל חיי העולם הזה. כי הרי חיי העולם הזה זה בעל מדין גליה. ואם הוא נמצא בתייסרנו יודקי, זה מילים עכשיו, אנחנו ניכנס לכל בעזרת השם. אז אשרי, ואז הוא השמש עצמה, ולא רק הגילויים של השמש. בלי להיכנס, אתם זוכרים של השמש יש שמש ויש? קרניים. יש שמש הוא מגן. כי שמש הוא מגן, השם אלוקים. אנחנו לא יכולים לראות את השמש. נשרף. האיסורים הם השמחה שבאים מהשמש עצמה. זה עולם שקשה להיכנס אליו ככה בשנייה אחת. בעזרת השם, זה דברים מדהימים. כי השמחה היא מאהבתו קרבת השם יותר מכל חיי העולם הזה. כי לכתיב כי טוב חסדך מחיים. פסוק מאוד קשה. מבוש טוב חסדך מחיים. החיים זה החסד. וקרבת השם היא ביתר שאת ומעלה לאין קץ בעל מדי התקסיה. כי שם חביון עוזו ויושב בסתר עליון. ועל כן זוכה לצאת השמש בגבורתו לעתיד לבוא. שהיא יציאת חמה מן הרתקה שהיא נחוסה בו בעולם הזה, ולעתיד לבוא תתגלה מכיסויה. והיינו שאז יתגלה על מדי התקסיה ויזרח ויעיר בגילוי רב ועצום לכל החוסים בו בעולם הזה. ומסתופפים בצילו צל החוכמה, שהוא בחינת צל, כל מה שהם מסתופפים היום זה רק צל, ולא אורה וטובה נראית. ודל. ודי למבין. כל הפסקה הזאת היא פסקה שהוא תוחם אותה ואומר ודי למבין, והיא פסקה שצריך ללמוד אותה בנחת. אני קראתי אותה עכשיו בכוונה כדי שככה המוזיקה שלה תשמע. ניכנס עליה בעזרת השם מחר, כי היא גם בסיס לכל המשך הדברים שהוא אומר עכשיו בסוגיית העצבות. אז העיצה הייעוצה, היסוד של הכל, זה ההבנה הזאת של אלמא דאיתקסיא ואלמא דאיתגליא, ושיש לא רק וילון שמסתיר משהו שאני אבין בצורה יותר עמוקה בהמשך, אלא יש לפעמים וילון שמסתיר במובן שהוא עושה את הכל הפוך. אתה רואה הפוך. ממש הפוך. וחסדך וחיים, כאילו כי טוב חסדך מחיים, הכוונה היא או חיים או חסד. זאת אומרת, זה הפוך. והיסוד של כל זה הוא במושג הזה של שמחה מהמובן של חייו אדם לברך על הרע כשם שמברך על הטובה. זה ערב ראש חודש אדר, וכל עניינו של חודש אדר, זה לא רק באופן כללי השמחה, כי שמחה בעצם זה סוכות. זה זמן שמחתיים. כל עניינו של חודש אדר זה השמחה הזאת של השמש. כל עניינו של חודש אדר זה השמחה ההתהפכותית. כן.